ていうの。
היינו באמצע, אמרת.
כן, היינו באמצע.
טוב, אפשר לקרוא את הקטע הזה עוד פעם.
בפרק הנודר. נקרא את זה עוד פעם. בפרק הנודר בנדרים. מהו דכתיב, אני קורא את זה קטע שכבר התחלנו אותו, אני אקרא אותו. מהו דכתיב וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל. סיימנו את הקטע הזה? סיימנו את הפרק?
את הפרק לא, אבל...
את הקטע סיימנו? הגענו עד הסוף.
כן, הוא
רוצה
שנחזור, הוא
ביקש
שנחזור.
לא נורא, אני
אעשה
חזרה.
לא,
אני אקרא את זה. בפרק הנודר.
אני גם, הרבה פעמים.
מה הוא דכתיב? הוא ממדבר מתנה, הוא ממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. כיוון שעושה האדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, ניתנה לו התורה במתנה, שנאמר וממדבר מתנה, וכיוון שניתנה לו נחלו אל, שנאמר וממתנה נחלי אל, וכיוון שנחלו אל עולה לגדולה, שנאמר ומנחלי אל במות. ואם הגביע את עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר ומבמות הגי, ולא עוד, אלא ששוקפים אותו בקרקע, כוונה דורכים עליו, שנאמר ונשקף על פני הישימון. ואם חוזר בו, מתעושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מגביאו, שנאמר כל גי ינשא. עד כאן לשון הגמרא. מסביר המהר"ל, פירוש דבר זה כמו שהתבאר לפני זה. כי אין התורה שייכת רק אל מי שאין לו גאווה. כן? אין התורה שייכת, זאת אומרת, מי יכול לקנות את התורה, מי יכול להפוך אותה, להתחבר אל התורה, כן? אין התורה שייכת רק אל מי שאין לו גאווה, והכל שווה אצלו. ולזה ראוי התורה. מה פירוש והכל שווה אצלו? והכל שווה אצלו, אני לא זוכר מה שהסברנו בשבוע שעבר, אבל אבל הפירוש הוא לכאורה,
שום דבר לא מזיז לו, הוא לא נפגע, הוא לא...
אדם שהוא ענב, אדם שהוא ענב, הוא כיוון שהוא לא מחפש, הוא לא מחפש את הגאווה, לא מחפש את הגבהות, אז ממילא הוא מתייחס בשוויון, שום דבר לא משפיע עליו, פרט, הרי מה זה ענווה? ענווה זה התבטלות כלפי ריבונו של עולם. כשאדם ענב, פירושו של דבר, הוא מתבטל כלפי ריבונו של עולם. זאת אומרת, השיקולים שלו הם לא שיקולים של איך אני אהיה יותר גבוה. אלא מה שעומד לפני העיניים שלו, זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. מה חובתי וסנה. אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני עצמי לא חשוב. זאת אומרת, המציאות שלי כשלעצמי היא לא חשובה. כל המציאות שלי היא מתבטלת כלפי רצון הבורא. אז במצב כזה, כשאדם הוא במצב כזה, אז הוא מתייחס זאת אומרת, זה מוליד אצלו גם יחס כזה, אל, 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 אל אנשים שהם כן גאוותנים. זאת אומרת, אנשים, כשאדם הוא מחפש גאווה, מחפש גובה, אז הוא גם מתייחס, אז יש לו, יש לו, יש לו, יש לו מודל לחיקוי. זאת אומרת, הוא רוצה להיות, הוא רוצה להיות כמו זה, הוא רוצה להיות כמו זה. הוא, אבל אדם שהוא, אדם שהוא לא מחפש גובה, כל מה שהוא מחפש זה רק, רק לעשות את, לברר מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, כדי לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז ממילא גם הוא לא מת, אז כמו שאתה אמרת, אז שום דבר לא מזיז לו. זאת אומרת, אני רואה אדם שהוא גבתן, או אדם שהוא שתלטן, או אדם שהוא, שהוא מחפש כבוד. המציאות הזאת היא לא, היא לא מדברת אליו, הוא לא מתייחס אליה בכלל. היא לא חשובה בעיניו. זאת אומרת, כשהאדם מחפש כבוד, מחפש גובה, מחפש גאווה, אז ממילא כל דבר כזה מעורר אצלו קנאה, כל פנים ודאי מעורר אצלו יחס. אבל כשאדם הוא, אדם, כל השיקול שלו הוא רק מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז ההתייחסות שלו אל אנשים מהסוג הזה היא בשוויון נפש. הכל שווה אצלו. היחס שלו לאנשים או למישהו אחר, התפיסה שלו של המציאות היא שלמעשה מה שקובע זה רק רצון השם. אז ממילא אין שום, אין שום, אז אם יש, 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 כן, בתורה למשל, התורה אומרת יש חובה לכבד מלך. בסדר, אז אני אכבד מלך, אבל אני עושה את זה לא בגלל שאני מעריך גאווה או אני מעריך שלטון, אלא שהתורה דורשת מאיתנו, שום תשים עליך מלך, שתהיה אימתו עליך. התורה דורשת לכבד אב ואם. אז יש חובה לכבד אב ואם. אז זה לא מצד הגאווה, זה מצד, יש חובה ליהודי לכבד את אבי ואת אמו. התורה דורשת לכבד תלמידי חכמים. אז אני מכבד תלמידי חכמים. אבל לא, אני לא עושה את זה בגלל שהאדם הזה רוצה. אלא אני עושה את זה בגלל שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כל העשייה של אדם שהוא ענב, היא התבטלות מוחלטת לרצונו של הבורא. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, את זה אני עושה. אני כשלעצמי לא חשוב. אז ממילא גם התייחס, זה מה שהוא אומר, זה פירוש המשפט, הכל שווה אצלו. הדבר היחידי שהוא בעל ערך, זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מה התורה רוצה ממני. אבל מלבד זה, הכל אותו דבר. אין שום דבר שיכול, אין שום דבר שמסוגל להרגיז אותו, למשוך אותו, כן, לעצבן אותו, הכל שווה, הכל שווה, זה מה שהוא אומר. ועוד כי התורה גם כן, עוד נקודה הוא אומר, כי התורה גם כן יפקר לעולם. זאת אומרת, כשאדם מפקיר את עצמו, הוא ענב, כמו שהוא אמר. אז אדם כזה, יש לו יחס אל התורה, יש לו נקודת חיבור עם התורה, כי כמו שהוא הפקר לכל, גם התורה היא הפקר לכל. ואת יש איזשהו מכנה משותף בינו ובין התורה. ולכך אין מתייחס אל התורה, כי אם מישהו הפקר גם כן, כמו שהיא התורה. ומה שהתורה היא הפקר, לפי שהתורה אינה מעולם הזה, רק מעולם העליון. זאת אומרת, הוא עכשיו מסביר, מדוע באמת אתה אומר התורה היא הפקר לכל? מה המשמעות שהיא? קודם כל, הסברנו בשבוע שעבר, מה זה הפקר? הפקר פירושו של דבר רכוש שכל אחד יכול לזכות בו. אין שום עדיפות לה. זאת אומרת, כשיש דבר שהוא שלי, אז אף אחד אחר לא יכול לזכות בזה. זה המשמעות של בעלות. כשאתה בעלים על משהו, אז הפירוש הוא הדרך היחידה להפקיע את הבעלות שלך, זה שאתה תיתן את זה במתנה למישהו, או שאתה תפקיר את זה. אבל אם אתה, כשאני בעלים על דבר, אז אני הבעלים, אז אסור לאף אחד לזכות בזה. הפקר, פירושו של דבר, יש לכל אחד רשות לזכות בדבר. זה רכוש שכל אדם בעולם יש לו את היכולת לזכות בו. אף אחד לא יכול לעכב עליו. אף אחד לא יכול לעכב אותו מלזכות בדבר. מדוע? משום שזה המשמעות של המילה הפקר. עכשיו, באים ואומרים לנו, התורה היא הפקר לכל. מה הכוונה? התורה היא הפקר לכל. אף אחד הוא לא בעלים על התורה. כל אדם ואדם, כל יהודי ויהודי, יש לו את היכולת לזכות בתורה. התורה מופקרת לכל. כן? הגמרא אומרת, הזכרנו את זה כבר שבוע שעבר, אני חושב, שממזר תלמיד חכם, כן? על הפסוק יקראי מפנינים. דורשים חז"ל, יקראי מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים. שממזר תלמיד חכם, כן? הוא יותר גדול מכהן גדול שהוא עם הארץ. מדוע? משום שהממזר תלמיד חכם קנה את התורה, והכהן הגדול לא קנה את התורה. התורה ניתנת לכל אחד. כל יהודי ויהודי יש לו את היכולת לזכות בתורה. זה המשמעות של התורה, התורה היא הפקר. כיוון שהתורה היא הפקר לכל, אז מישהו מפקיר את עצמו, יוצר יחס שנותן לו את האפשרות להתחבר על התורה, כן? לקנות את התורה, להזדהות איתה, כן? ומה שהתורה היא הפקר, לפי, עכשיו הוא מסביר, מה שהתורה היא הפקר, לפי שהתורה אינה מהעולם הזה. מעניין. המשמעות של התורה היא הפקר, משום שהתורה לא שייכת לעולם הזה, רק מהעולם העליון. ולכך התורה היא אל הכל בשווה, ואין לאחד חלק יותר מאחר, והכל הוא מצד הפשיטות שבתורה. האמת היא שיש פה, יש פה רעיון, לא רק מצד, כמו שאמרנו, שיש לכל יהודי את היכולת, את היכולת לזכות בתורה. אלא יש ביטוי בתהילים, ידוע, אנחנו אומרים את זה כל שבת. התורה היא, תורת איך כתוב שמה? עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. התורה מחכימת פתי. זאת אומרת, יש לה, יש לה, יש לה תכונה שגם אדם שהוא מוגדר כפתי, הוא נעשה חכם. כשאדם לומד תורה, זה גורם לו להתחכם. זאת אומרת, אני אומר, יש פה עוד משמעות לעובדה שהתורה היא הפקר לכל. הוא אומר, התורה אינה מהעולם הזה, רק מהעולם העליון, ולכך התורה היא אל הכל בשווה, ואין לאחד חלק יותר מאחר. זאת אומרת, יש פה חידוש גדול, או אפשר ללמוד כאן חידוש גדול, שלמעשה כל יהודי, כל יהודי, זה לא משנה איזה, אם הוא יתאמץ, כן? אם הוא יתאמץ, יש יהודי שצריך פחות להתאמץ, יש יהודי שצריך יותר להתאמץ, אבל כל אדם, במידה והוא יתאמץ, כל יהודי, במידה והוא יתאמץ, יש לו את היכולת לקנות את התורה. לזכות, לזכות בתורה, במידה, בדרגות מסוימות, אבל יש לו את היכולת לזכות בתורה. והסיבה לדבר, הוא אומר, בגלל שהתורה היא מהעולם העליון. התורה היא לא שייכת לעולם הזה. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה כנראה. בדברים שהם שייכים לעולם הזה, יש, וצריך לומר, גם נבוא ונשאל, מה מיוחד בתורה? כל חוכמה. כל אחד יכול, יכול, יכול לזכות בה. אז, 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 אני מבין שהוא רוצה לומר לו, שחוכמות שהם, שאר החוכמות שייכות למציאות שלנו. החוכמה שייכת למציאות שאנחנו חיים בה. כל אחת, כל חוכמה תופסת נקודה מסוימת במציאות. אבל מכל מקום, החוכמות שייכות למציאות שלנו. אז, 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 אז עם אלה הוא אומר, חוכמה רגילה היא לא שייכת לכולם. יש אדם יש אדם ששייך לצד מסוים, שייך לצד מסוים במציאות, לא שייך לצד אחר של המציאות. זה לא שייך אליו. אבל התורה, הוא אומר, היא מעל המציאות. היא שייכת, כמו שהוא אומר, לעולם העליון. ובתור שכזאת, כיוון שהיא שייכת לעולם העליון, יש לכל יהודי יכולת לזכות בתורה, הכוונה, כמו שאמרנו, לזכות בתורה במובן של קניין, לא רק של לימוד. אבל זה תלוי במאמץ שהוא משקיע. לפעמים זה תלוי, לא לפעמים, תמיד זה יהיה תלוי. במאמץ שהאדם משקיע כדי לקנות את התורה.
אם לא בלימוד, זה על ידי מצוות?
מה? לא, 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 לא. לא, לא, הוא מדבר על תורה, הוא מדבר על לימוד תורה. הוא מדבר על תורה, לקנות תורה.
זה לימוד.
לימוד, לא מצוות. יש מצוות ויש לימוד. הוא מדבר על תורה כלימוד. כן? לימוד של תורה. לכאורה, זה הכוונה שלו. לכך התורה היא אל הכל בשווה, ואין לאחד חלק יותר מאחר, והכל הוא מצד הפשיטות שבתורה. ולפיכך, הפשיטות הכוונה הרוחניות של התורה. זה צריך להבין. התורה מצד אחד מדריכה אותנו בכל צד ושעל. מה? לא, 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 פשיטות. פשיטות זה הכוונה, יש מושג, יש, המציאות שלנו היא מציאות, היא מציאות חומרית. גם אם יש בה צדדים רוחניים, אבל היא מורכבת מחומר ורוח. התורה היא רוחנית. מה פירוש התורה היא רוחנית? הרי לכאורה אתה אוהב תגיד, מה זה רוחנית? התורה אומרת שור שנגח את הפרה. היא מדברת על עניינים מאוד גשמיים. אבל גם הדיבור בעניינים גשמיים הוא מצד התורה היא, התורה היא שמיימית, היא עליונה, היא הדרכה, מדריכה אותנו במציאות שאנחנו חיים בה, אבל היא, היא רוחנית. היא רוחנית. מדוע? משום שהיא, היא דבר השם. וכמו שהקדוש ברוך הוא רוחני, שיא הרוחניות, אז גם התורה היא מוכרחה להיות רוחנית. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, והכל הוא מצד הפשיטות שבתורה. ולפיכך, כאשר הוא עושה עצמו הפקר, זאת אומרת, הוא רוצה לומר שכשאדם הוא ענב, אז הפירוש הוא לא כלום. מה זה ענב? כמו שאמרנו, התבטלות מוחלטת כלפי רצונו של הבורא. אני לא חשוב, אני לא כלום. כל העניין שלי זה רצונו של הבורא. כל המציאות שלי, אין לי מציאות עצמית. אני לא רואה את המציאות שלי כיש. היש שלי הוא ההתבטלות שלי כלפי הבורא. היש, המציאות שלי, כל הערך שלה היא ההתבטלות שלי כלפי הבורא. האמירה הזאת היא אמירה של פשיטות. זאת אומרת, אדם לא תופס את עצמו כיש. אנחנו רגילים בעולם שלנו, כל המציאות שלנו, כל ההוויה שלנו, אתה משהו, אם אפשר למשש אותך, אפשר לגוע בך, אפשר להרגיש אותך. אם אי אפשר להרגיש אותך, אז אתה לא נחשב לשום דבר. ככל שיותר אפשר להרגיש אותך, וככל שאפשר, ככל שאתה יותר מורגש, זה סימן שאתה יותר ישנו. והענב, או האדם שמפקיר את עצמו, אז הוא לא מחשיב את עצמו לכלום. הוא לא מחשיב את עצמו לכלום. אז בתור שכזה הוא ראוי להתחבר אל התורה, משום שהתורה, כמו שאמרנו, היא פשוטה, היא לגמרי לא חומרית, והאדם הזה גם כן, המציאות החומרית שלו לא חשובה. אין לה ערך. כל הערך שלה היא רק מצד ההתבטלות שלה כלפי הבורא.
לא, אבל למה הוא משתמש במילה הפקר? למה הוא לא משתמש במילה ענוותנות? הפקר זה מין כזה, מילה כזו...
משום ש... לא, לא.
נגיד, לא כל כך נקי.
לא, 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 לא. אני אסביר לך. זה ביטוי מעשי. על יואב כתוב, שיואב, על יואב, שר הצבא של דוד, כתוב שהיה ביתו כמדבר. מה פירוש ביתו כמדבר? ביתו כמדבר, הכוונה היא, כל מי שרצה... כשאדם מרגיש את עצמו למשהו, אז 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 כשמישהו רוצה ממנו משהו, תבקש, תקבל. אדם שהוא כמדבר לא צריך שיבקשו ממנו. כל מי שרוצה יכול להיכנס ולקחת. אם הבית שלי, אם אדם מגיע למדרגה כזאת שהבית שלו כמדבר, על יואב כתוב שביתו היה כמדבר. מה זה כמדבר? כמדבר הפירוש הוא, כמו שאמרנו בפעם שעברה, אמר
זה נקרא הפקר.
הפקר, הפקר. כל מי שרוצה יכול להיכנס. אדם רוצה לאכול, הוא לא צריך לבקש רשות. נכנס לאוכל, אדם רוצה לשתות, נכנס לשתות, אדם רוצה... מה שאדם רוצה, אדם כזה שהבית...
כל המעשים שהוא עשה, אז דווקא...
מה? אבל כל פעמים, ככה זה לא מתארים אותו. כתוב, יש פסוק
של... זה לא מסתדר עם הדמות ה...
בסדר, זה ההסתכלות של חזל.
בית שלו, מה שנקרא.
חזל, בסדר גמור, אבל חזל אומרים... חזל אומרים שהיה ביתו כמדבר, היה מופקר לכל. כן? היה מופקר לכל. אדם כזה שבכלל לא, 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 לא מחשיב את הבית שלו כשלו. אדם...
יש הרבה אנשי צבא שהם מאוד עדינים.
זה עדינו העצמי.
אבל מבחינה הצבאית הוא לא היה עדין.
עדינו העצמי. זה על דוד המלך כתוב. שהוא היה מצד אחד...
הוא דווקא התנהג ב...
מצד אחד היה קשה כברזל, מצד שני היה עדין כתולעת. כך כתוב על דוד המלך.
בעיקרון יואב לא עשה חשבון.
על דוד המלך. על דוד המלך כתוב שהוא היה... מצד אחד קשה כעץ, ומצד שני עדין כתולעת. אבל אנחנו מדברים על יואב, כתוב שהיה הפקר לכל. היה הפקר לכל. אז מציאות כזאת שאדם מפקיר את כל ה... הוא לא מרגיש שהרכוש שלו בכלל שייך לו. כל אחד יכול לבוא...
זה ממידת הענווה?
בטח. אם אדם מחשיב את עצמו למשהו, ייכנס אליך מישהו הביתה. אדם רגיל, ייכנס אליו מישהו הביתה בלי רשות. מה אתה עושה כאן? קיבלת רשות, תיכנס. ביקשת, תפוק בדלת. מה? איפה הנימוס? כן? זה לא יעלה על הדעת. אבל אצל, למשל, אני זוכר, בבית הרב קוק, אמרו, גם כשהרב קוק היה חי, או הבית של הרב צבי יהודה גם כן, אדם נכנס, מה, לא, אדם רצה לאכול, היה בא לשם, מבשל אוכל על, 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 על הקיריים. זה היה הפקר. יש מציאות של אנשים שהם, הרכוש שלהם עומד, הם מרגישים את עצמם הפקר. זאת אומרת, הפקר במובן זה שהוא לא מרגיש שיש לו בעלות על משהו. הוא לא מרגיש הוא מפקיר את עצמו לרשות הציבור, לרשות הכלל, והוא גם לא מרגיש הרכוש שיש לו. הרכוש שיש לו הוא שייך לו. כן, זה מציאות, זה דרגה מאוד גבוהה של אדם, שלא מרגיש, לא חושב שהרכוש שלו הוא שלו. באמת זה שלו, זה רכוש שלו. אבל הוא לא מרגיש שהוא שלו. מי שרוצה יכול לבוא לקחת. מה הוא שרוצה יכול לבוא לקחת? מי שצריך, כן, יכול לעשות, יכול להשתמש ברכוש שלי למה שהוא צריך. למה שהוא צריך. זה לא מציאות רגילה. הגמרא אומרת, למשל, ניחא ללאיניש דלעביד מצווה בממוני, כך אומרת הגמרא. יש לך תפילין, כן, ומונחות בבית הכנסת, אז אם אין ליהודי תפילין, אומרת הגמרא, הוא שואל, הרי יש לך, הגמרא אומרת, הוא שואל שלא מדעת, אדם ששואל שלא מדעת הוא גזלן. זה מחלוקת בגמרא, אנחנו פוסקים להלכה על כך, שאדם ששואל שלא מדעת הוא גזלן. מה פירוש שואל שלא מדעת? הוא אומר, אם היהודי הזה היה כאן, היה נותן לי. כן? אז אני לוקח את הדבר, אני לוקח את זה בהשאלה. כיוון שאני יודע שאם הייתי מבקש ממנו, היה נותן לי. אז עכשיו אני לוקח, מתוך הידיעה הזאת, שאם היה יודע, היה נותן לי. אומרת אמרה, זה אסור לך לעשות. שואל שלא מדעת גזלן. כך אומרת אמרה. שואל שלא מדעת הוא גזלן. אבל, אומרת אמרה, בדברי מצווה, אמרה אומרת, ניחא ללאיניש דלעביד מצווה בממונה. נוח לו לאדם, כן? יש נוחות לאדם שבחפץ שלו עושים מצווה. נוח לו לאדם בחפץ שלו עושים מצווה. אבל מה הכוונה? הכוונה היא, כתוב בחפץ חיים. למשל, אם אדם רוצה אפילו להשתמש בספרים של אחר, אומר החפץ חיים, לא פשוט שזה מותר. הרי ניחא ללאיניש דלעביד מצווה בממונה, אומר החפץ חיים, אבל כאן כשאדם משתמש בספר, הספר מתקלקל, מתבלה. כל האתר בנוי על כך שאתה תחזיר את הדבר כמות שהוא. אבל אם אתה עושה שימוש ברכוש של מישהו אחר וזה ייפגם, הוא עלול להיפגם אפילו קצת, אז זה כבר סיפור אחר. אני כבר לא יכול להגיד ניחלה לאיניש, כי יכול להיות שזה ייפגם. יש אפשרות שאתה תחזיר את הדבר כמות שהוא, אז אני יכול לומר את הסברה ניחלה לאיניש דלעביד מצווה ממונה. אבל עכשיו שימו לב, מה כתוב כאן? כתוב כאן ניחלה לאיניש דלעביד מצווה בממונה. זאת אומרת, ההנחה שלנו היא שאף על פי ששואל שלא מדעת הוא גזלן, אבל אם אדם שואל מהשני דבר, הוא לא שואל ישירות, אבל הוא אומר, הרי אם הוא היה יודע, הרי הוא היה רוצה שאני אקיים מצווה בממון שלו, אז כיוון שכך, כאן אנחנו יוצאים מהגדר ואומרים מותר לך, אתה לא גזלן. אם אתה תיקח תלית של החבר שלך בלי רשות, אז זה נקרא מצווה. בזה אתה לא גזלן. אבל יבוא אדם ויגיד, ייכנס למישהו הביתה, ויגיד, ניחא ללאיש דלעביד מצווה בממונה, אני עושה אצלו כוס קפה. נכנס אליו הביתה, עושה כוס קפה. זה אין דבר כזה. כאן, זה כבר לא שאלה. זה כבר אתה לוקח רכוש של השני. תגיד, ניחא ללאיש, אדם רוצה, אדם, לא אכפת לו, רוצה לקיים מצווה, מצוות הכנסת אורחים. כאן אנחנו אומרים לא. זה כבר לא. אבל יש אנשים שלגביהם זה גם כן. יש אנשים כאלה שהבית שלהם זה הפקר. זאת אומרת, הם ישמחו. הם לא מרגישים בכלל בעלות על הרכוש שלהם. אין להם שום הרגשה של בעלות על הרכוש.
אנחנו רואים דוגמה עם יעקב, שהחפצים של האדם הם
מתירים. כן, צדיקים המונם חביב עליהם מגופם. נכון, אני אומר, אבל יש... אבל אני אומר, זה לא חייב להיות אותו, זה לא חייב להיות שני הדברים האלה באדם אחד. רואים מצד אחד צדיקים חביב עליהם המונה מגופם, אבל המציאות של הפקר לכל לא כתוב על כל אחד. אתה רואה, על יואב כתוב שהיה ביתו כמדבר, לא כתוב את זה על כל הדמויות שאנחנו מכירים מהתנך. רק על יואב כתוב שהיה ביתו כמדבר. לא כתוב את זה, על דוד המלך לא כתוב את זה. ועל יעקב אבינו גם כן לא כתוב את זה. כתוב את זה על יואב, סימן שיואב היה מיוחד. היה מיוחד בזה שהיה ביתו, היה ביתו כמדבר. זאת אומרת שכל מי שרצה היה נכנס לבית שלו בלי שום הרגשה של בעלות. הוא לא הרגיש בעלות. זה מדרגה מיוחדת, זה לא מדרגה של כל אחד. אפילו לא של צדיקים. על אברהם אבינו כתוב... אברהם אבינו... באמת לא כתוב שהיה ביתו כמדבר, היה כן. כתוב שהוא היה גדול בהכנסת אורחים, כתוב כן. שהוא חיפש את הכנסת האורחים, רדף, כן, נכון, דוגמה להכנסת אורחים, אבל על יואב כתוב שהיה ביתו כמדבר, היה ביתו כמדבר. זה יכול להיות שזה דרגה מאוד, אני אומר, על יואב כתוב את זה, לא כתוב את זה על כל אחד, כן? לא כתוב את זה על כל אחד. הכל פנים, זה מה שהוא מדבר כאן, זה הנקודה שהוא מדבר עליה כאן. האמת היא שיש בזה מדרגות, זה מדרגות, יש יותר ויש פחות, יש, כן, המציאות של אדם מפקיר את עצמו, גם כשאדם, למשל, יש הפקרה של הרכוש, יש מושג של הפקרה של הרכוש, יש אנשים שמפקירים את עצמם, אדם מפקיר את עצמו, הוא לא דואג, כיוון שה... כמו שאמרתי, כל מה שהוא, כל התחושה שלו כלפי עצמו היא התבטלות כלפי רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא, אז, 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 אז ממילא הוא לא עומד במרכז, והוא, כל מה שצריכים ממנו, כל מה שהציבור צריך ממנו, הוא עושה בלי להתחשב בעצמו. זה גם כן סוג של הפקר, זה לא הפקר של רכוש, זה הפקר של המציאות העצמית. אדם מפקיר את עצמו לצורך אנשים אחרים. מישהו צריך אותי כאן, אני עושה את מה שהוא צריך. מישהו צריך אותי כאן, אני עושה את מה שהוא צריך. כל אחד משהו הוא צריך ממני לטובתו, אני מוכן לעשות. אז זה גם כן, לא כל אחד מסוגל לזה. לשעבד את עצמו באופן מוחלט כלפי צרכים של אנשים אחרים. אדם אומר, אני רוצה גם לדאוג לעצמי, כן? אבל יש אנשים כאלה שמפקירים את עצמם. הם לא חשובים מעיני עצמם. כל ההוויה שלהם היא התבטלות כלפי צרכים של אנשים אחרים. יש אנשים כאלה. זה, 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 זה ימילות חסד גדולה מאוד. זה מדרגה, אני אומר, יש בזה כל מיני מדרגות. כן. בדבר זה ביארו במדרש. התורה ניתנה במדבר ובאש ובמים. מה אילו הפקר לעולם? כמו המדבר, האש והמים הפקר לעולם, כך התורה הפקר לעולם. ואמר, כאשר מקבל התורה הוא חלק השם יתברך, לפי שיוצא מן הגשמי להיות לו מדרגה שכלית. מקבל התורה, אותו אדם שמקבל את התורה, כן? הוא הופך להיות חלק השם יתברך. למה הוא הופך להיות חלק השם יתברך? כתוב, הוא ממדבר מתנה, וממתנה נחליאל. מה זה נחליאל? נחלו אל, כן? זה הכוונה, חלק השם יתברך, לפי שיוצא מן הגשמי להיות לו מדרגה שכלית. ברגע שאדם קונה את התורה, אדם רוכש את התורה, לא רק קונה, אלא כתוב הוא מדבר מתנה. אם אדם עושה את עצמו כהפקר, התורה ניתנת לו במתנה. זאת אומרת, כביכול הוא מקבל את זה כמתנת שמיים. התורה ניתנת לו במתנה. אז כשהתורה ניתנת לו במתנה, הוא חלק השם יתברך, לפי שיוצא מן הגשמי להיות לו מדרגה שכלית. כשאדם קיבל תורה, הוא זכה במתנה, במתנת התורה, הוא יוצא מן הגשמי להיות לו מדרגה שכלית. וברגע שהוא יוצא מן הגשמי להיות לו מדרגה שכלית, נחלו אל. מה הכוונה? והאדם מתעלה למעלה. כאשר הוא חלק השם יתברך, וכאשר הוא מתגאה, אם אדם מתגאה, והסברנו בפעם שעברה, אם אתם זוכרים, שהגאווה היא תוצאה של אותה עלייה רוחנית. מדובר על אדם שכמו שאמרנו, הוא הפקיר את עצמו, וכתוצאה מזה זכה למתנת שמיים, התורה ניתנה לו במתנה, וזכה עד כדי כך שהוא הפך להיות במצב שהוא חלק השם יתברך, עד כדי כך. הגיע למדרגה כל כך גבוהה ברוחניות. אבל דווקא בגלל זה, זה גרם לו שהוא התגאה. זה גרם לו גאווה. זה מה שהוא אומר. וכאשר הוא מתגאה, הקדוש ברוך הוא משפילו. כי השם יתברך הגביה אותו. ומפני שהוא יתברך משפיל גאים, משפיל אותו ביותר. וזה שאמר... ההשפלה, אתם יודעים, ככל ש... האמת היא שזה מובן מאוד. ככל שאדם השיג מדרגה כל כך, מדרגה רוחנית כל כך גבוהה, כן? אז ממילא גם הסכנה גבוהה, הסכנה שהוא תהיה פה סטייה במובן זה שהוא יתגאה במדרגה הזאת. ואז כיוון שהפגיעה היא כל כך חמורה, הרי מדובר על אדם במדרגה כל כך גבוהה, אז ממילא הירידה היא גם ירידה בעוצמה הרבה יותר חזקה. כשאדם גדול, דיברנו, אם אתם זוכרים, בתחילת נצח ישראל, כשאדם גדול טועה, אז זה לא טעות קטנה, זה טעות גדולה. כשאדם גדול, את אותה טעות אצל אדם קטן היא טעות קטנה, אבל כשאדם שהגיע למדרגה רוחנית כל כך גבוהה וגורם לו גאווה, אז הירידה היא עצומה. זה מה שהוא אומר. הקדוש ברוך הוא משפיל גאים, משפיל אותו ביותר. וזה שאמר, ולא עוד אלא ששוקפים אותו בקרקע, כמו שאמרנו, דורסים עליו בקרקע, רצה לומר שנדחה מן השם יתברך בכוח, כי היה מעלה אותו השם יתברך ולא הגיע אל המעלה מצד עצמו, ואתה הגיס דעתו כתוצאה מזה שהוא עלה למדרגה כל כך גבוהה, זה גרם לו את הגאווה. לכך שוקפים אותו בכוח, לא כמו שאר אדם שיש לו המעלה מצד עצמו. הכוונה היא, מה פירוש מעלה מצד עצמו? אין לאף אדם מעלה מצד עצמו. כל המעלות שיש לאדם הן מעלות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אבל הפירוש הוא יש מדרגות בנתינה, יש מדרגות בנתינה. אנחנו מדברים על נתינה כזאת שכמו שאמרנו, ממדבר מתנה. אדם זכה שהקדוש ברוך הוא כביכול ייתן לו תורה, הוא קיבל במתנה את התורה. אז זה מצד אחד, כמו שאמרנו, מדרגה מאוד גבוהה, אבל מצד שני, אצל אדם כזה, כשיש חס ושלום פגיעה או צד של גאווה, אז יש חומרה גדולה בהתייחסות. זה מה שהוא אומר. ואתה הגיס דעתו, לכך שוקפים אותו בכוח, לא כמו שאר אדם שיש לו את המעלה מצד עצמו. זאת אומרת, אין, כמו שאמרתי, כל אדם, כל מעלה שיש לו, זה מתנת שמיים. אבל יש הבדל בין מתנות שמיים. יש מתנת שמיים שהיא מתנת שמיים ניכרת, ויש מתנת שמיים שהיא מתנת שמיים שהיא פחות ניכרת. זה כל אדם, אדם השיג איזושהי מדרגה, כן? בין אם זה משהו רוחני, ובין אם זה משהו גשמי. הרי כל דבר שאדם משיג בסופו של דבר בנוי על מתנת שמיים, על סייעתא דשמיא. זה יכול להיות בגשמיות, זה יכול להיות ברוחניות. זה הכל סייעתא דשמיא. אבל כנראה שיש הבדלים בסייעתא דשמיא. כשאדם זוכה לתורה כתוצאה מהעובדה שהוא ענב והוא הפקיר את עצמו, אז המתנת שמיים, מתנת שמיים ניכרת. זאת אומרת, רואים בחוש את המתנה, רואים בחוש את הסייעתא דשמיא, את הברכה, את הברכה. ואז כשחס ושלום זה גורם לו גאווה, הוא מגיע מזה לגאווה, אז הוא אומר, אז הפגיעה היא כל כך חמורה שהקדוש ברוך הוא משפילו. הוא נדחה בכוח, השימוש לשון שלו. הוא בכוח זורק אותו. מפיל אותו כלפי מטה. זה מה שהוא אומר. אבל זה שלא היה לו הגדולה מצד עצמו, רק השם יתברך הגביע אותו, וכך מפלתו וכוח מהשם יתברך. והתבאר לך, כי לקניין התורה השכלית צריך הכנה עד שיקבל התורה. ועיקר ההכנה לקבלת התורה היא הענבה. כמו שביארנו למעלה, כי מידת הענבה היא יותר מכל המידות הכנה אל התורה. ובפרק כיצד מעברים, בעירובים, הגמרא אומרת כך, על הפסוק, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובבבך לעשותו. זה פסוק פרשת ניצבים. אז דורשת הגמרא, מה זה לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא? מה הכוונה? לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. רבי יוחנן אמר, לא בשמיים היא, לא תימצא בגסי הרוח. השמיים זה ביטוי של גובה, כן? לא תימצא בגסי הרוח. אל תחפש תורה אצל גבטן. ולא מעבר לימי, לא תימצא בסחרנים ולא בתגרים. מה?
מה הכוונה?
אל תחפש תורה אצל סוחרים ותגרים.
תגרים זה?
תגרים זה סוחרים. תגר זה סוחר. כן? סוחר מומחה, לא סתם סוחר. כן? לא, אז למה זה מעבר לים? כי סוחר נוסע. כן? זה הביזנס, כן? אז לא בשמיים היא, לא אצל גאוותנים ולא אצל סוחרים. מה הכוונה? אז הוא מסביר כך. הוא פירוש עניין זה. כי בכמה מקומות בארנו כי חלקי האדם הם שלושה. האדם יש בו שלושה חלקים. השכל, האחד הוא השכל, השני הוא הנפש, השלישי הוא הגוף. זאת אומרת, יש שלוש מדרגות באדם. יש מדרגת הגוף, מדרגת הנפש היא התנועה, ומדרגת השכל. אז הוא אומר, אלו שלושה הם באדם. וכאשר חלק האחד גובר באדם, אין ספק שהוא מבטל את הכוח, את כוח השני בשלמותו. כאשר חלק האחד גובר באדם, זאת אומרת, כמו שאמרנו, האדם מורכב עם שלושה חלקים. גוף, נפש ושכל.
בהתחלה זה שליש כל אחד?
מה? לא, נראה. וכאשר חלק האחד גובר באדם, אין ספק שהוא מבטל, הפירוש הוא צריך להבין, אני לא יודע אם הוא עושה, אם אתה אומר זה שליש, מה היחס הבסיסי. אבל ברור שאסור שתהיה התגברות של חלק אחד, צריך שיהיה איזון בין החלקים. וכשיש כביכול סטייה, יש התגברות של חלק אחד יותר ממה שהוא צריך להיות, אז זה הולך על חשבון החלקים האחרים. אז מה הוא אומר? מה?
מבטל כוח השני.
אז כן.
מבטל כוח השני והשלישי.
רגע. עוד רגע. וכאשר חלק האחד גובר באדם, אין ספק שהוא מבטל כוח השני בשלמותו. והתורה היא לשכל. התורה, אנחנו כבר יודעים, התורה היא שכלית, היא רוחנית. היא שייכת לצד השכל שבאדם. והתגרים שהם עוברים ושווים, דבר מעניין הוא אומר, כמו שאמרתי, מה זה הנפש? חלק הנפש, הכוונה התנועה. התנועה של האדם היא ביטוי של הנפש. התנועה של האדם זה שאדם הוא נע, כן? יש דומם, אבל האדם הוא לא דומם. האדם הוא, יש בו גוף, אבל הגוף הזה הוא גוף נע. הידיים נעות, הרגליים נעות, האדם הולך, כן? האדם נע. והשכל זה האדם החושב. אז מה הוא אומר? והתורה היא לשכל. והתגרים שהם עוברים ושווים מבלי מנוח להם, והם בעלי תנועה, כמו שהוא לשון סוחר. המילה סוחר, מה זה סוחר? מאיזה שור זה? סחור. בעברית, סחור זה סיבוב. איך כתוב? נו.
אבל זה לא תהיות סחור זה סמך וחט, לא?
מה? בסדר גמור, לא? סוחר. לא סוחר בחף, סוחר בחטא. ביזנסמן, כן? סוחר בחטא. זה ביזנסמן, אדם שעוסק בעסקים. אז איך כתוב שמה? שבו בארץ וסחרוע. מה זה וסחרוע? תסתובבו בה. מה עושה סוחר? כן? מה עושה סוחר? כן? הולכי רחיל ילכו אורחות הכלכלות. אדם שרוחל, מה זה רוחל? רוחל זה אדם שנושא סחורה ומוכר אותה בכל מיני מקומות. מסתובב עם הסחורה שלו, מציע אותה. כל פעמים, זה היה הציור שלי מקדם. כן? היום לא צריכים להסתובב. כן, היום יש אינטרנט, אבל בימי קדם...
ראיתי אצל אחד
הסוחרים.
כן, הוא מוציא לו, לא מראה לו את
הסחורה,
יש לו טאבלט של...
היום הכל אתה רואה...
של זה הוא מראה לו את כל הדגמים.
היום הכל, היום אתה לא צריך להסתובב. העולם, מבחינה זאת העולם נעשה הרבה יותר קל.
היום העולם הוא הכפר.
נכון.
היום העולם הוא הכפר.
נכון. על כל פנים, סוחר זה נשאר סחור. הכוונה סיבוב. סוחר זה סובב. אז הוא אומר, המהות של תגר או סוחר זה התנועה שלו. כי הוא צריך להציע את המרכולת שלו, את הסחורה שלו. כן? הסחורה נקראת גם כן סחורה. למה היא נקראת סחורה? על שם המסחר. המילה מסחר זה סיבוב. זה הכוונה. סוחר הוא מסתובב. סוחר, המהות שלו זה הסתובבות. כי הוא מציע את הסחורה, את הרכוש שלו, למחירה, לכל מיני אנשים. זה המשמעות. אז הוא אומר, המהות של תגר ושל סוחר, זה התנועה שלו. זה המהות שלו. אז מה הוא אומר? והתורה היא לשכל, והתגרים שהם עוברים ושווים מבלי מנוח להם. גם עוד דבר, סוחר בזמנו היה צריך להסתובב. אז כשאדם מסתובב, קודם כל כשאדם מסתובב אין לו מנוחה. וחוץ מזה, כשהוא מסתובב, אז ממילא הוא נמצא במצב של אי מנוחה. כל המהות שלו היא מהות של אי מנוחה. הוא לא נח. הוא מסתובב, הוא בתנועה. אז הוא אומר, מציאות כזאת של תנועה ושל אי מנוחה לא נותנת, זה מה שהוא אומר. והם בעלי תנועה כמו שהוא לשון סוחר שהוא מסבב תמיד, וכמו שכתוב לא מעבר לים, אלו התגרים והסוחרים מפני שהם עוברים מעבר לים. וידוע כי התנועה אשר האדם הולך ומסבב היא לנפש האדם, כמו שאמרנו, הנפש היא ביטוי, הביטוי של הנפש שבאדם זה התנועה שהוא, התנועה של האדם, כן? אשר ממנה התנועה נמצא, וכאשר מידת הנפש אשר ממנה התנועה גובר באדם, דבר זה מבטל את הכוח השני, ולכך מבטל הכוח השכלי עד שאין נמצא באדם בשלמות. זאת אומרת, מציאות של... הוא מסביר, הגמרא אומרת, לא תימצא בתגרנים ובסוחרים. מדוע? מדוע לא? אז הוא אומר, משום שהתורה שייכת לשכל, והסוחר והתגר, מה שאצלם, המהות שלהם, היא מהות של תנועה. וברגע שיש התגברות, כמו שהוא אמר, של כוח אחד באדם, זה גורם לכך שזה הולך על חשבון הכוח האחר. אם אדם הוא במצב של תנועה, אז זה מגביל, ההתגברות של התנועה, צד התנועה שבאדם, גורמת לכך שזה מחליש את השכל. השכל שלו כבר לא יכול להיות שכל שלם. ההתגברות של התנועה מחלישה, שוב, לא לטעות, המושג שכל פה הוא לא שכל במובן הפשוט, אלא המושג שכל פה בחוש השכל ששייך לקניין התורה, לרכישה של התורה, להתחברות אל התורה. המהר"ל מסביר שברגע שיש התגברות של כוח אחד שבאדם, זה הולך על חשבון הכוח האחר. במקרה הזה, ההתגברות של צד התנועה שבאדם הולך על חשבון כוח השכל שבאדם, שצריך להיות צריך להיות שלם מהבחינה הזאת שהוא יהיה מסוגל לקנות את התורה, לזכות בתורה. בבקשה.
למה התנועה שייכת דווקא לכוח הנפש ולא לכוח הגוף?
זה הבחנה.
בגלל ההתחדות?
מה? לא, 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 משום שהביטוי של, אמרתי, האדם יש בו, כמו שהוא אומר, שלוש בחינות. יש הצד החומרי שלו, הגוף שלו, אי אפשר להתעלם מהגוף, הגוף הוא חומר. אבל מצד שני, יש בו צד של תנועה, שהוא הביטוי של הנפש שבו. אתה מבין? התנועה שבאדם היא לא ביטוי של השכל שבו. ברור שהאדם נע על פי השכל, השכל הוא המכוון, השכל הוא המושל. אבל הביטוי של התנועה היא מבטאת את הנפש, צד הנפש שבאדם. נגיד כך, התנועה של האדם מבטאת את צד הנפש שבאדם. עכשיו, יש באדם עוד חלק, שהוא החלק השכלי. אבל ברגע שיש התגברות של צד אחד, זה מחליש את הכוח האחר. אז
אנחנו לא מדברים על הגוף.
לא,
הנפש נגד מול השכל.
כן, כן, כן.
הגוף ממש למטה.
הנה, 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 תשמע. ומצד שני, הגמרא אומרת, הגמרא דורשת הפסוק, לא בשמיים. לא בשמיים. מה הכוונה? לא במי שהוא מרגיש את עצמו גבוה בשמיים. באנשים שהם, כן? לא תימצא בגסי הרוח, שהם נקראים שמיים. אז הוא אומר, מה זה? הגאווה היא מידה גופנית. הגאווה, המידה הזאת של האדם, מידת הגאווה היא ביטוי לשליטה של הגוף, ההתגברות של הצד הגופני שבאדם. על פניו זה נראה קצת קשה, מה פירוש? אבל הוא אומר, לא, תדע לך, אם אדם הוא גאוותן, פירושו של דבר שהגוף, הצד החומרי שבו הוא הצד המתגבר. הוא המתגבר. והגאווה היא מידה גופנית, והוא מסביר, הרי יש לנו שתי מידות נוגדות. הגאווה היא הפך הענווה, או להפך, הענווה היא הפך הגאווה. אז כמו שהגדרנו, אם אתם זוכרים, שהענווה היא ביטוי, כמו שאמרנו, של אני לא כלום. שיא הענווה זה אני לא כלום. כמו שאמרנו קודם, ההתבטלות של האדם. אדם לא מחשיב את עצמו. האדם לא מחשיב את עצמו. אז זה שיא הרוחניות, כמו שאמרנו. זה נותן את האפשרות לקנות את התורה, כך הסברנו. שיא הרוחניות. אדם לא מחשיב את עצמו. המציאות החומרית שלו לא חשובה. הרי בכל זאת הוא ישנו, הוא ישנו במציאות, אבל הוא מתבטל באופן כזה שהוא לא מחשיב את עצמו. אז הגאווה היא להפך, היא ההחשבה העצמית. אני מחשיב את עצמי. המציאות של הגאווה היא הביטוי, או כמו שהוא מסביר כאן, התגברות של הצד החומרי שבאדם, וממילא זה הולך גם כן על חשבון השכל שבו. ההתגברות של הצד החומרי שבאדם היא מחלישה את הכוח השכלי, זה מה שהוא אומר. שכשם שהענווה היא מידה שכלית, כמו שביארנו לפני זה, כך הגאווה היא מידה גשמית, וכמו שהוא לשון גס רוח. גס רוח, מה זה הביטוי גס רוח? גסי הרוח. לא בשמיים היא, לא תימצא בגסי הרוח. אז המהר"ל עומד כאן על הביטוי בחז"ל. מה זה גס? מה זה גס? גס זה עבה. יש גס, יש אדם שהוא רך, ויש אדם שהוא גס רוח. זה כמין תרתי דסתרי. גס זה עבה, ואתה מדבר על גסות הרוח, רוח עבה. כן? איך יכול להיות? לא, יש. אז זה מה שהוא אומר. כך הגאווה היא מידה גשמית, וכמו שהוא לשון גס רוח, שהגסות והאבות היא לגשמי, כמו שביארנו. ולכך, כאשר גוברת באדם מידה זאת, מבטלת היא, זה הולך על חשבון ביטול הצד השכלי שבו. כן? אז לכן, התורה שהיא שכלית, לא תימצא לא בגסי הרוח, בצעירה שאצלם יש התגברות של הצד החומרי, ולא תימצא בסחרנים ובתגרנים שאצלם יש התגברות לא של הצד החומרי, אלא של הצד הנפשי, של צד התנועה שבאדם. כן? וזה גורם. זה דבר מעניין. היה אפשר לומר, לכאורה, למה סוחר, לכאורה סוחר דואג לחומר. מה זה מסחר? מה זה ביזנס? ביזנס זה דאגה לחומר, דאגה לכסף. כן? אבל אני חושב שהוא בא ואומר, לא. גם כשאדם דואג לחומר והוא צריך לדאוג. למשל, אדם יש לו משפחה, הוא צריך לפרנס אותה. אדם יש לו משפחה, הוא צריך לפרנס אותה. אז הוא לא דואג בשביל להיות עשיר או להיות... ההפך, הוא שמח בחלקו. אבל מצד שני, הוא צריך להסתובב ולמכור את הסחורה שלו. זה דורש ממנו מאמץ. אבל אומר המהר"ל, אבל חז"ל אומרים, המאמץ הזה, התנועה הזאת, המציאות הזאת של התנועה, היא גורמת לכך שזה פוגם ביכולת שלו להשיג את התורה. זה פגם ביכולת שלו להשיג את התורה. צריך לשים...
אוהו! מה?
את
הזכות
לסחורה. לא, לא, לא. אז...
כתוב בפרקי אבות, לא כל המרבה סחורה מחכים.
כל המרבה בסחורה מחכים, אבל...
לא, לא. זאת אומרת...
לא כל המרבה בסחורה.
ממש מה...
שאפשר היה להביא
לו... קצת תתעסק...
לא, לא. אז אני חושב שהפירוש הוא ככה. שבאמת צריך לשים לב לדרשה הזאת של חז"ל, ולא מעבר לים. לא תימצא בסוחרים ובתגרים. לא מעבר לים. ולפי ההסבר הזה של המהר"ל, המושג סוחר שמוזכר כאן זה לא סתם סוחר, מה שאנחנו קוראים סוחר, אלא מושג סוחר שהוא נמצא בתנועה. זאת אומרת, לא יצויר מצב, סוחר שלא נמצא בתנועה. לא נמצא בתנועה. יש לו חנות, כן? והוא יושב ומוכר, הוא לא רץ, ההפך,
רצים אליו,
כן? אז יכול להיות שבאמת על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על, ולכן התורה דיברה, ולא, החז"ל מיישמים את הפסוק על ולא מעבר לים, והמהר"ל מדגיש את זה. ואת מדובר פה על אדם שצריך להיות בתנועה, כמו שאמרתי, כי הסוחרים פעם באמת היו כאלה. אבל לו יצויר מצב שבאמת יש לאדם יישוב דעת. מה, כמו שאתה אומר, ראינו סוחרים שהם לא... אבל אני אומר, אבל זה אבא אטליה. מדובר על סוחר כזה שבאמת לא צריך להיות בתנועה. הוא יכול לשבת במשרד שלו וללמוד כל היום. כמו שאתה אומר, רצים אליו. אז באמת, אדם כזה באמת... זה לא פוגם בצד השכלי שלו. אבל אדם שנמצא בתנועה, כל הזמן נמצא בתנועה, הוא צריך להסתובב, אז אומר המהר"ל, זה גורם, זה מחליש את הכוח השכלי. זה מוכרח להשפיע. זה מוכרח להשפיע. כן.
למה פשוט הביטוי גס רוח אז?
גס רוח, אדם גאוותה נקרא אצלנו גס.
נכון, נכון, אבל... אמרנו שיש...
לא, אז אני אומר, גס רוח, המהר"ל אומר שהגסות היא מידה ששייכת לחומר. החומר הוא גס. החומר הוא גס. יש, ההפך, ככל שאדם הוא פחות גס, זה מעיד על כך שהוא יותר רוחני. הוא יותר עדין, יותר רוחני. כשאדם הוא... למי קוראים אדם גס? אדם שכל כל 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 הראש שלו הוא בחומר, כל הדיבור שלו הוא דיבור על חומר, וכל הראש שלו הוא בחומר, וכל ההוויה שלו היא הוויה חומרית. לזה קוראים גס. שההפך, אדם הוא עדין, אז אתה רואה שהוא פחות קשור לחומר, אתה מבין? זה בא לידי ביטוי.
אז זה מהרוח.
מה?
והרוח.
הפירוש הוא גם הרוח שלו כבר גסה, גם הצד הרוחני שבו הוא גס, עד כדי כך. גס רוח, אפילו הרוח שלו גסה, כן? לא רק הגוף שלו גס, הרוח שלו גסה. כן. מה אתה אומר?
הנפש, הרוח שורה בגוף.
כן, אני אומר, אבל...
אוי לו ואוי לשכנו.
נכון, נכון, נכון. זה משפיע. הנה יתבהר לך, פרק ג' הנה יתבהר לך כי מפני שצריך אל האדם הכנה לקבל השכל, לכך ראוי שיהיה לאדם המידות אשר להם ייחוס אל השכל. ולכך אמרנו כי הענבה בייחוד היא הכנה אל התורה השכלית, כי מידת הענבה מתייחסת אל השכל כמו שאמרנו. ואם כך הוא, יותר צריך אל האדם ההכנה הזאת של... אז עוד פעם, ולכך אמרנו כי הענבה בייחוד היא הכנה אל התורה השכלית, כמו שהסברנו, כי מידת הענבה היא מתייחסת אל השכל, וכמו שהסברנו, משום שכשאדם הוא ענב, אז הפירוש הוא מתבטל, והוא לא... המציאות שלו כמציאות לא חשובה בעיניו. אז הוא מתבטל כלפי מציאות יותר גבוהה ממנו, כן? יותר עליונה ממנו. כי מידת הענבה מתייחסת אל השכל, כמו שאמרנו. ואם כך הוא, יותר צריך אל האדם הכנה הזאת שלא יהיה בעל תאווה גופנית. עכשיו הוא עולה במדרגה. הוא אומר, זה לא רק זה שאדם צריך להיות עליו, אלא אדם צריך להיות מנוטרל. זאת אומרת, היכולת של אדם לקנות את התורה היא תלויה גם כן באופן זה שאמרנו, הוא צריך להיות יותר שכלי, וזה הביטוי, זה הענבה, אבל הוא אומר, זה לא מספיק. משום שאדם גם צריך לנטרל את עצמו מתאוות שמושכות או נמשכות אל הגוף. תאוות שנמשכות אל הגוף, לא להיות בעל תאווה גופנית. אז הוא אומר, ואם כך הוא יותר צריך אל האדם הכנה הזאת שלא יהיה בעל תאווה גופנית. כי בדבר זה, כשיש אדם הוא בעל תאווה גופנית, נוטה לגמרי אל הגשמי. מציאות כזאת שכשאדם יש לו תאוות גופניות, זה מציאות שמתה אותו אל הגשם, אל החומר. מה המשמעות? תאווה גופנית. הוא דואג לצרכים של הגוף שלו. איך יהיה בו נמצא השכל שהוא הפך הגשמי? אז בהקשר זה הוא מביא עוד קטע בגמרא.
מה? פה לכאורה המהר"ל מביא, עכשיו הוא עובר למידה השנייה שאדם צריך לקנות, שזה למעשה ההכנה לקראת קבלת התורה.
כן.
וזה מידות שאדם צריך
להיות בתורה. לסגל לעצמו כדי לקבל את התורה.
ולכאורה אנחנו למדנו עד עכשיו שהתורה, הרי את המידות האלה אתה קונה אחרי שאתה, או מטרת התורה זה להקנות מידות טובות.
זה נכון. זה נכון, אבל...
זאת אומרת, אז מה בא קודם, או מה בא אחרי זה?
זה נכון, זה נכון, זה נכון, אבל צריך להבין, יש מה שנקרא, יש מה שנקרא הכנה, ויש מה ש... נכון שהתורה גם מסגלת מידות, אם אדם לומד תורה, אז התורה משפיעה, אבל מצד שני, צריך הכנה אל התורה, וצריך לדעת עוד דבר. ההכנה אל התורה היא לא רק הכנה כרונולוגית, זאת אומרת שמבחינת הזמן זה צריך להיות קודם. הכנה אל התורה היא גם הכנה דינמית, זאת אומרת אתה, ככל שאתה רוצה, ככל שאתה אתה, אתה, אתה רוצה לרכוש יותר תורה, אתה צריך להיות, לעשות את עצמך יותר מוכן. אתה מבין? הרי אדם לומד תורה, זאת אומרת, זה לא, כשאדם לומד תורה הוא לא לומד רק היום, אז אני יכול לבוא ולומר, אני הכנתי היום, אני היום הכנתי כלי, ותכנתי את עצמי מבחינת המידות שלי לקבל את התורה. זה לא כך. ככל שאדם לומד או רוצה ללמוד, ההכנה היא צריכה, הוא צריך להכין. אתה כל הזמן נמצא גם במצב של קבלה וגם במצב של הכנה. זה לא סטטי. זה כל הזמן מתקדם. הרי אין סוף. אין סוף ללימוד שאני צריך ללמוד. אז מצד אחד אני צריך להיות, להכין כלים לקבל, וכלים לקבל פירושו של דבר להכין את המידות שלי לקבל, וככל שעולה הרצון שלי לקבל, אני צריך להכין עוד ועוד. וזה נכון, גם התורה עצמה משפיעה. התורה עצמה משפיעה. וגם ההכנה שאתה מכין זה גם כן תורה. מה פירוש אתה? התורה מדריכה אותך, זה מה שהוא מביא כאן. התורה גם מדריכה אותנו איך לקבל אותה. התורה גם מדריכה אותנו איך לקבל אותה. זה גם כן תורה. התורה מדריכה אותנו איך לקבל אותה. וזה גם כן חלק מהתורה. אבל, זאת אומרת, מה שהמהר"ל רוצה להגיד, שהתורה יכולה להתחבר אל... אדם יכול לקנות תורה. אדם יכול לקבל את התורה. או כדי שהתורה תינתן לו. צריכה להיות הכנה. וההכנה היא בכמה מישורים, או בכמה, כמו שאמרת, בכמה מידות. יש כמה מידות שאדם צריך לסגל לעצמו, וזה, כמו שאמרתי, זה לא נעשה רק לפני, זה גם לפני, אבל לא רק לפני, אלא יותר מזה, צריך, למשל, ניתן דוגמה. ילד שהוא מתחיל ללמוד, אתה עוד לא יכול לדרוש ממנו, מילד, ההפך, הגמרא אומרת, הפסוק אומר, יצר לב האדם רע מנעוריו. ילד יש לו, זאת אומרת, רק כשאדם מתבגר יותר, יש לו את היכולת לעבוד על המידות שלו להיות, להכין. כן? אז מצד אחד אתה לומד עם ילד, גם אם אין לו את ההכנה. אבל, אז למה אתה עושה את זה? כי מצד אחד הוא מוכרח ללמוד, אדם שאין לו את ההכנה, אבל ככל שאדם מתבגר יותר ומבין יותר את הצורך שלו בלימוד, הוא צריך להבין שהוא גם צריך להכין את המידות או את הכלים כדי שיוכל... אדם לא מפסיק ללמוד, אדם לומד תמיד. אדם לומד תמיד. ובתור שכזה, כיוון שהוא לומד תמיד, הוא צריך תמיד להכין. וככל שהוא לומד יותר, אז הוא צריך יותר לעבוד על המידות כדי שיוכל לקלוט יותר. זה הבעתליה. זה לא סטטי. זה לא סטטי. טוב, עד כאן.
בשבוע
הבא, תשעה באב, נקווה שיהיה חג בעזרת השם, שנזכה לחוג חג.
כן,
עכשיו, אחר כך...